פה, למעשה ממש על אותו נושא, שהן מיוחדות דווקא למוצאי שבת. דיינו, הן כשתשעה באב חל ממש במוצאי שבת, והן כשהוא נדחה. אחת קינה שמופיעה בנוסח האשכנזי, ושתי קינות שמופיעות בנוסח הספרדי. עצם העובדה הזאת שנתחברו קינה או קינות מסביב למה שנראה לנו, צריך להודות, לא כל כך יסודי, נו, אז לא אומרים ואינו ים. נו, אז כאילו במקום האמירה, הרי אתה קדוש אומרים ומטעם אחר, שהרי אתה קדוש אומרים גם בסוף תפילת ערבית בתשעה באב, גם כשזה חל בחול. אגב, גם אחרי מגילת אסתר, וזה כבר דיברנו בהזדמנות אחרת, על הקשר הפנימי בין השניים האלה. אבל ואינו עם, נו, לא אומרי. אצל הספרדים, אנחנו מיד נראה, יש עוד איזה דבר מעניין שצריך גם למצוא לו את הצידוק ההלכתי, שבסוף, על כל פנים, לפי הדפוס של ליבורנו, שהוא דפוס די מדויק, אז בסוף מברכים בורא מאורי האש. זאת אומרת, כאילו לקחו את ברכת מאורי האש, שבדרך כלל מופיעה במסגרת מאוד שלימה, גם של פסוקי ברכה של הנה אל ישועתי, וגם של הברכות האחרות, ומסדרים את זה על הכוס. כיוון שאנחנו הלילה לא ברכנו על הכוס, אז הרי בזמן שעומדים להשתמש באור, אז צריך לברך עליו עד שיוטו לאורו וכו'. אז לכן המנהג האשכנזי לברך, על כל פעם ככה מנהג שגם מעוגן בהלכה, לברך לפני השימוש של נניח בקריאת המגילה וכו'. פה כנראה עשו מזה עסק שלם ויצרו מה שנראה לי, ולא מצאתי מי ששאלתי את רבי יעקב וכו', היה ביניהם, אביגדור, היה ביניהם פלא העניין הזה, שכאילו יצרו איזה מסגרת חילופית להבדלה ושיבצו את ברכת מורה האש באותו פיוט שמתייחס לעובדה שההבדלה לא מופיעה בנוסח הרגיל שלה. על כל פנים, כל זה מלמד אותנו שבוודאי העניין הזה של וינועם הוא לא כל כך צדדי, יש לו איזה משקל יותר עמוק, ואולי כיוון שלכן לא אומרים אותו, אז קבעו את הבמקום הזה. אני מצאתי למעלה מחמישה טעמים על אמירת וינועם כמו שהיא לפנינו, וכמה וריאציות שמתלוות, ואולי אליבא דכל אחד מן הטעמים האלה אין טעם לומר את זה במוצאי בתשעה באב. הטור מביא בשם רב עמרם גאון, שעצם הדבר לומר וינועם, והוא מנמק את זה שזה מזמור ברכה שמשה ברך את ישראל בסיום המשכן. כמו שאמרתי, ואתה קדוש הוא לא מהותי, אני לא קורא מתוך טקסט עכשיו, הוא לא מהותי לוינועם, והוא מופיע כחטיבה אחת. באמת יש בפרישה, וזה פלא בעיניי, הוא נשאר בצריך עיון מה השייכות בין וינועם לוועתה קדוש, והוא לא ראה את אבודרהם, ואבודרהם אומר שכיוון שוינועם זוהי ברכה לישראל, ולא ראוי לדבר על ברכה לישראל מבלי שגם מברכים את הקדוש ברוך הוא, אז לכן הוועתה קדוש נגרר בגלל הדבר. טוב, אבל לא ניכנס לפרט הזה. הבית יוסף הביא נימוק נוסף, מפני שאין עושים מלאכה בתשעה באב, וינועם הוא למעשה במקום שעושים מלאכה, כי מתפללים על שתחול ברכה. עובדה היא שכשחל יום טוב באמצע השבוע ואין ששת ימי המעשה, כמעט הייתי אומר זה כאילו נטילת רשות. הקדוש ברוך הוא אסר מלאכה בשבת, אנחנו נכנסים לשבוע עבודה, גם תפילה שתהיה ברכה במעשה ידינו, וגם כאילו רשות להיכנס ליצירה אנושית מכאן ואילך. ומכיוון שהנימוקים הללו לא קיימים בתשעה באב, וכאמור, או מפני שזה מזמור ברכה ואין מקום להתברך ביום כזה, או מפני שלא עושים מלאכה בתשעה באב, הבית יוסף הוסיף עוד מילה אחת, ותו דאיקרי מועד. אז מה? אז הרי מוכר אתה לומר שקשה לי להבין מה זה הוויתו הזה, כי הרי מה שלא עושים, מה שזה נקרא מועד, אז מה? בדרך כלל למה לא אומרים במועד שחל באמצע שבוע, מפני שלא עושים בו מלאכה? זה כבר לכאורה נימוק הראשון, בסדר, נעזוב את זה ככה. הגר"א מציין לעוד איזה נימוק, שזו הייתה ברכה ביום שהקימו את המשכן, ועכשיו למעשה המשכן חרב. אז זאת אומרת, זה לא סתם שלא מתאים ביום כזה ברכה, אלא מפני שאותה ברכה, אזכרת וינועם רק מזכיר אגנת נפש עוד יותר גדולה. לא, זה בלבד שלא מתברכים ביום הזה, אלא כל הברכה שנולדה היא נולדה בגלל שחנכו את המשכן, והרי המשכן חרב, אז עם חורבן המשכן גם למעשה בטל הסיבה לומר וינועם וגם הברכה שאנחנו מתברכים. ברוך השולחן כתב שאין נועם ביום הזה, לעצמו, וינועם, אין נועם, אין נעימות ביום הזה. היבץ כתב שאנחנו מכירים שהמזמור של יושב בסתר וכו', הוא מזמור שכבר בדין הדגמרא, כבר דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, הוא עניינו להישמר מן המזיקים, כי זה תעודת ביטוח כזאת, בכמה וריאציות. והרי המזיקים שלטו בלילה הזה, הרי מקדש הרוס לפנינו. על כל פנים, עצם העובדה שכמו שאמרתי, יש עוד כמה קנייצ'ים, כמה וריאציות פרטיות, כל אחד, גם האחרונים שהסתמכו על המקורות ראשונים, ניסחו את הדבר בניסוח כל אחד לפי טעמו. אז על כל פנים זה תפס עסק. גם יסודות כמה הלכתיים, זה אולי מסביר, כיוון שיש איזה מאפיין, מאפיין די נמרץ למוצאי שבת, נניח פרט להתך ונתנו וכולי, גם וינועם, מפני שנניח כמו שאחד ההסברים נניח על האש, אין הכי נמי, למה נברא האש במוצאי שבת? אחד ההסברים מפני שהאש למעשה זה אחד מן הכלים הבסיסיים הראשונים שבעזרתם בכלל אפשר לעשות מלאכה לכל דבר, אין להתיך ואין לצרף וכולי וכולי. אז זאת אומרת, כמו שה... השבת מעצם המינוח שלה היא שם שלילי, שביתה, לא לעשות, לא לעשות מלאכה. כשמסתלקת השבת אז נפתח הפתח של עשיית מלאכה. אז וינועם כאמור הוא או ברכה על מעשה ידיים שיהיו מכאן ואילך, או נטילת רשות למעשה ידיים, אז ממילא היא האמירה שלו בולטת מאוד בדבר הזה. וכאילו תחליף או דיון או קינה על העובדה שלא אומרים וינועם בפיוט הזה, אני חושב שאפשר מיד לראות שיש פה השפעה כמעט שקופה מאוד של הזמר של דונש על השומר שבת הבני מבט לאל ירצו כמנחה על מחבד ונצחם כמו בבת, גם הבתים החוזרים לבת ובת וכולי וכולי. אז זה כמובן אמור להעמיק גם את הניגוד הגדול. כיצד הרמוניה משפחתית, השומר שבת הבן עם הבת, עם הזמר ועם המנחה, המנחה שעל מחבת וכולי, דהיינו, המזבח על תילו והמקדש קיים ואפשר להקריב קורבנות, ויש לנו שבת כהשלמה לדבר הזה, ועכשיו כשהכל נהרס, אז גם ההרמוניה המשפחתית לא באה לידי ביטוי אלא בקינה, כאילו עריכה זה לעומת זה. וכמובן שכל זה קשור במהלך גדול שרמזנו עליו אמש, שלא במקרה מוצאי שבת הוא די דומיננטי במה שנוגע לחורבן, שהרי על כל פנים אחד החורבנות, כמו שהגמרא אומרת בתענית, כשנכנסו להיכל מוצאי שבת היה, וברור שההגדרה הזאת של מוצאי שבת זה לא בדרך ההזדמן. ראינו שנניח בעקבות האורחיים שאומר שכל שבת, למה אומר ביחול הוא כאילו שותם לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, מפני שהעולם נברא ביחידות של שבע, נגמר השבע, אם יש מישהו שאומר ויחול הוא, אז הוא נותן לעולם עוד דחיפה לעוד שבוע, אז לכן הוא נעשה שותם לקדוש ברוך הוא. משהו מעין זה יש בשם ישמואל, כמעט כל שבוע החוזה של קיום העולם מתחדש. כיוון שישראל לא היו זכאים לחידוש החוזה, אז כשהחוזה נגמר, חרב הבית, במוצאי שבת, אחד ההסברים בזה. על כל פנים, פייטן התחיל איך מפי בן ובת, שוב, אותם בן ובת שאמורים להשתתף בזמירות של שבת, מסביב לשולחן, איך הם עכשיו עוסקים בהגות קינות רבת, זאת אומרת, בגלל החרוז הוא כמובן שינה כדעתם של הפייטנים, קינות רבות, תמורת שירים וחדוות, שהם ענייני שבת, ואינם נשבת במוצאי שבת. אוי כי נגזרה גזרה בחורי אף וגם בעברה, ואפו במחרה ובערה חמתו כלבת. אולי יש, וזה גם מתבטא בקינות הספרדיות, אולי המושג לבת הוא כמובן לבת אש, ואנחנו מכירים את הביטוי מן התורה, ולבת אש הוא אולי התכוון לאבוקה. זאת אומרת, הוא ראה את אותה אבוקה שהדליקו לצורך בורא מאורי האש, אולי אסוציאטיבי היה לו פה. אוי כי בתינו שינו, אולי בפשטות שינו, לקחו אותם, זאת אומרת, שינו את הבעלים שלהם ונכנסו האויבים, ותורותינו עינו, זה הפסוק באיכה ה' שקראנו, ופנינו נשתנו, ואולי כאן רומז למה שכתוב במדרש, כשהמדרש, הגמרא גם דנה, למה נתקנה, שומעים אותי כאן? למה נתקנה הברכה של בורא מורה האש, שבזמן ששקע החמה במוצאי שבת, אז נתקרקמו פניו של אדם הראשון שאומר משנה פניו ותשלחהו, והוא חשב אוי עכשיו כבר בעשור ואז מורה האש וכו'. אז פנינו נשתנו, אולי גם זה אסוציאטיבי למאמר חז"ל על שינוי פני אדם הראשון במוצאי שבת, וגם הוכשרו כמחוות, וזה כמובן שימוש נמרץ, איך מחוות יכול להיות גם לביטוי לשמחה של כמנחה על מחוות, וגם איך יכול להיות וכמה מקומות בחז"ל הושחרו פניהם של ישראל כשולי הקדרה, כי המחוות על כל פנים בצד התחתון שלו בוודאי שחור מהפיח. אוי, עוד פעם? אבל למשל ביחזקאל לא כתוב שהוא שהיה שחור, זאת אומרת, אני לא הייתי עושה עכשיו רשימת קונקורדנציה של כל המחוות שיש בתנ"ך. המחוות של יחזקאל שם אמור לגבי מחיצת ברזל, מכאן גם כמובן הביטוי, בבקשה? מאיפה לקחו המפרשים את השחרות הזאת? למה מחוות? אולי אתה תספר לי מה יכול יהודי בבית לקחת משטח ברזל הגדול ביותר, נדמה לי, אני תמיד פרש לעצמי פשוט בלבטיש, הוא לקח והיה צריך לבטא משהו, הוא יזמין אצלה נפח איזה פלטה של מטר על מטר של, לקח אולי שחור למשל, בבקשה? כן, אז זה טוב לה, הוא שחר הוא. כן, אבל זה לא הפנים. אני אומר, נו, תוארו כתואר בני המלך, יש סברה. אבל אני חושב שאולי אתה צודק גם כן, אבל משנה פניו ותשלחהו, הביטוי המקראי הזה יתפרש בחז"ל, אמרו ותשלחהו, גם שילח אותו מגן עדן, זאת אומרת שינה לו את הפרצוף. אז אולי יש פה גם רמז שהוא נטרד לפי אותה שיטה שהאדם הראשון בא שבת וביקשה רחמים ודחו את הגזרה הזאת עוד מוצאי שבת. מוצאי שבת שחשך העולם, אולי החשך זה גם קשור איכשהו להושחרו פניו, אבל אסור היה לי יחזקאל לקחת את המחוות לפני שהוא השתמש בו ולנקות אותו מהשחרות ולשים אותו?
המציאות של אז, זה לא הכלים של היום.
לא, שטפלון, שלא ישחיר, אבל על כל פנים לא.
שולי הקדרה.
זה היה דרך קבע. כן, אולי, אולי. אוי כי שדונו צרים וגם נפלו בשרים, וזה כמובן לשוב מה שקראנו, שרים בידם ניתנו וכולי. בני ציון העיקרים היו נצורים כבבת, שהיו בוודאי נצורים כבבת, אז שוב, ואם צורכם כמו בבת, אני חושב שעקוף מאוד האסוציאציה לזמר. אוי כי נפלה עטרת וגברה כתף סוררת, אותה תנועה, כמובן זה ביטוי שמופיע במקרא פעם, פעמיים,
והייתנו כתף שוררת. אבל אנחנו מכירים את התנועה, אפילו הילדותית זאת לא רוצה, לא רוצה. זאת אומרת איזה ביטוי שבעזרתו אתה מבטא שלילה, אתה מבטא התנגדות, זה הכתף השוררת הזאת. וחדל הוד ותפארת, אלם כמובן בתפארת אתה שומע בהוד מלכות, זה פסוק מפורש, אבל נדמה לי שבסדר העבודה מופיע הביטוי הזה ביחס לבגדי הכהונה, ותפארת זה כתוב מפורש מגבעות לכבוד ולתפארת. אז יש פה כמובן רמז, לא רמז, על כל פנים התייחסות להופעה המכובדת ובדווקא של הכהנים. צמצום שכן חיבת, אנחנו הרי מכירים את הבעיה הגדולה, העולם יושב אלוקים את האדם על הארץ, והתשובה המקראית או החזלית שהקדוש ברוך הוא 20 קרשים מפה ו-20 ואני מצמצם שכינתי, אבל הצמצום הזה הוא מפני חיבתם של ישראל, והוא כמובן שינה את הסדר של המילים בגלל החרוז. צמצום שכם חיבת, למרות שהמושג צמצום לכשעצמו יש בו איזה צליל שלילי, כאן יש פה צליל חיובי, כביכול הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כדי שיוכל בחיבה לשכון בין ישראל, ומכיוון שהדבר הזה חדל, והיא סיבה לאוי. אוי כי נקלה מנורה וקטורת לבונה התאורה, ונבזה גזית מיוקרה, אבלה ארץ זבת. אז בפשטות כמובן הוא מתכוון למנורה שלא העירה, לקטורת וללשכת הגזית. כי סתם גזית היית אומר שהבית בנוי מאבני גזית, יכול אולי לומר, כמו שכתוב שהבית בהיבנותו, אבל סביר להניח שזה מצטרף לא סתם מאבני גזית, אלא לשכת הגזית, וזה ביטול הסנהדרין. אני מוכרח לומר שקשה לי מדוע הוא בחר דווקא את המנורה, אולי בשביל החרוז, אבל אם היה מוצא עוד אפשרות לחרוז, אני לא חושב שזה כל כך היה קשה, גם את השולחן, אז היינו מסתדרים עם כל הדברים. אז היה פה גם היסוד של אהרון, צמצום שכם חיבת, היה למעשה כל ארבעת הכלים הבסיסיים היו מוזכרים פה. נכון, אבל כתוב, אני חשבתי. אני חשבתי, הלבונה על השולחן זה רק נספח.
לא הכתירו
את מה? לא חשוב, אבל על כל פנים שהיו מפסמים עליה. אבל אני גם חשבתי קצת אולי רמז בזה. אבל השולחן כשולחן, שולחן טהור וכולי, אולי לא התחרז לו, אבל על כל פנים, לכאורה, אם הוא דיבר על דברים האלה, ולכן גזית מיוקרה קשה לי קצת. כמובן, הסנהדרין לכשעצמה היא סיבה טובה לקינה, אבל שהיא נכנסת, בבקשה. אבל שהיא נכנסת בתוך זה, טוב, אבל זה הקינה כמות שהיא לפנינו. משהו מעין זה יש בשתי הקינות, אני באמת לא יודע, אני מוכרח להודות, זו הייתה פעם ראשונה שעיינתי קצת במחזור ספרדי, אז אני לא יודע מה היחס, שמעתי פה מכמה מחברינו שיש קהילות שאומרים את זה או לא אומרים את זה, זאת אומרת שכנראה גם זה תלוי במנהגים, בעידות וכולי, למה בכלל השניים האלה? המעניין כמובן שגם הקינה האשכנזית וגם הקינה הספרדית, בכלל לא ידוע לי שהקינות הספרדיות מישהו עבד בהם בצורה עמוקה על המחברים שלהם, אז להגיד שזה גם כן מחבר ספרדי, אני יודע. אוי כי קינת רבת מפי בן ומפי בת, והנה נשבת במוצאי השבת, אוי ממש אותו הדבר. ובשעת הבדלה, וכאן נכנס מומנט חדש, העובדה שהמצווה, או אחד מן הדברים מאפיינים את מוצאי שבת ההבדלה, ובשעת הבדלה הרעשה וכל יללה של לב זה יבקעי ובניי, איכתה ואומללה, איכתה נשברה, כן? איכתה גיבורה, ציון ההוללה, יכול להיות שההוללה המהוללה, או שהייתה אומרת הלל, איך בפתע נבהלה ושולח במקדש לבת. שוב, יכול להיות שהמושג לבת, יש פה איזה נוסח אחר, אני אשמח לשמוע. אני צילמתי מליבורנו. מה כתוב פה?
קצת הבדלים קטנים.
טוב, אם הבדלים קטנים לא משמעותיים, אז נדמה לי, ליבורנה יש לו את הסכומה של החידה, נדמה לי. אז זה, זה, מי זה פה ה... זה פסקי הלכות, נא להיזהר. זה פסקי הלכות, אבל זה, זה, זה לא גברה רבה, דקום אסיד עלי על ה... אינני יודע. בסדר. אז אם זה... אם תמצא משהו מאוד מיוחד שיסביר איזה קושי, בבקשה. אז שוב, בבקשה?
דבר אחד, שפה אין את הקינה השנייה, אין את הרגשים נורא
איך. אין מה? נורא
איך.
או, כאן, 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 חכם ובאדה נכנס לתמונה, זה נכון, כי הייתה לו בעיה, אז זה טוב. איך בפתע נבלה, הוא לא מעיר על זה בפסקים או בדיונים או ביביהום, יביהום החלק חד, אין שם עוד. זה בפסוס. איך בפתע נבלה ושולח במקדש לבת. ושוב, יש אולי פה שימוש של המושג לבת בהוראה של, של הנר ההבדלה או לבת הישו. איך נהפך לאוי כל שיר ולאבל כל מחול? מה פתאום הוא הזכיר פה דווקא שיר ומחול? מחול אני לא יודע כל כך יודע, אבל שיר זה גם כן כתוב. שללוות את השבת בשירה. אז הוא מתכוון לומר, אני עכשיו לא יכול לעשות את זה. הוא מספד מר חול תחול, ואין מבדיל בין קודש לחול, ביום זחלתי זחול, זרים נחלו נחול, דהיינו הם נחלו את הנחלה האחרת, מקדשי נחלת חיבת, מה שהאשכנזים, אותו פעם מה שמופיע בנוסח האשכנזי על שכן חיבת, אז הוא דיבר על המקדש ונחלת חיבת. וחלילה לעגונים, אבלים השוממים, בליל זה פקוד אשמים, זאת אומרת, אלה שהם עם אגמת נפש, והם יושבים אבלים ושוממים, ובלילה זה פקדו עליהם את האשמות. ואולי כאן הוא רומז למסורות החזליות הרבות, שהלילה הזה הגיע לכלל איזה גודש, שבקשה ש, שבלילה הזה היה כאן החל מחזרת המרגלים, ומה שקרה, באותה גזירה, עבור לכל מה שהתגלגל בלילה הזה, ואנחנו עוד עתידים לראות כמה מאורעות יותר מאוחרים שקשורים ללילה הזה, אז כאילו בלילה הזה פקדו האשמות רבות על האשמים, דיינו על ישראל, על האגונים, אז בלילה הזה חלילה להם להריח עצי בשמים. אז איך בפשטות מפרשים למה לא מריחים עצי בשמים? עוד פעם? אז מצד העונג אתה יודע? רגע אחד, אני לא מבין. במשך היום, אני רוצה לדעת, רבי יומי, במשך היום, נניח אם אחד יקשה לו עצום, אסור מחר להריח בשמים? זה כתוב באיזה מקום? לא זכור. עוד פעם? מפני שלא מברכים, אבל לא מפני שיש איסור, מפני שלברך בו... רגע אחד, אני שואל דבר אחר, ביום ראשון, תשעה באב שחל להיות בחול, ויהודי אחד, מה שעושה ביום הכיפורים, הוא מבקש להשיב את נפשו בפסמים, מותר או אסור? זה אחד מחמישה עינויים?
באמת העבר שלא מביא בפסמים, אז אולי...
אני לא יודע, אבא, אם יש, אם זוכר מישהו שכתוב באיזה מקום שאסור לעשות, כן? רגע, זה משהו אחר. אז אם אתה נוחת מצד אחר, אם אתה אומר וי עבדה נפש, אז אתה מבקש להשיב את הנפש הזאת. נו, אין אחי נמי, אני עבדה נפש. מי יכול להחזיר את הנפש? אנחנו מתאבלים על זה שעבדה נפש. תמיד בעזרת הבשמים אתה מבקש להשיב את נפשך. והנפה שעבדה נפש, בוודאי שהמקדש חרב עבדה נפש. ככה אני אמרתי בפשטות.
לא מתאים לתקן דבר כזה.
בבקשה?
לא מתאים לתקן דבר כזה.
בסדר, אני מסכים. לא, הנפקימין היא, אם להגיד את הסברה הזאת, אני חשבתי פשוט, לא מברכים על בשמים, כי מה שייך לברך על בשמים? כי כל הנימוק... עכשיו אתה שואל שאלה מעניינת, אני כבר חקרתי בזה בהזדמנות אחרת. עד מתי נמצאת הנשמה היתרה של האדם? שבגללה, אתה מסכים איתי שביום ראשון, כשאחד מבדיל עד יום שלישי, אז בוודאי שלא מברך על פסמים. עד מתי הנשמה היתרה? מצאתי חתיכת ראייה בסידור יבץ, שזה עד חצות. נדמה לי, אבל זה, אחרי זה בוודאי אין דבר כגון זה. על כל פעם, זה הרי פשוט, כי זה דיון עד מתי הנשמה היתרה נמצאת. או, השאלה אם מילה ומלכה זה לכבוד המלכה, או שהיא ללוות הנשמה היתרה אחרי שהיא יצאה כבר. אגב, אם תמצא, אני חיפשתי כמה ראיות יותר צלולות, אותה מסורת חז"ל על נשמה יתרה שעוזבת את האדם במוצאי שבת, מתי במוצאי שבת היא עוזבת אותו? וזה הרי נפקי מיני לגבי העניין הנדון. על כל פנים, אז חלילה להם להריח חצי בסמים. עכשיו בא פה נימוק אחר, את כתורת הסמים, כמובן נימוק שהוא העלה דרך פיוט, את כתורת הסמים בוששו יהירי לאומים. יש איזה אסוציאציה, יש איזה יחס בין בורא מיני בסמים, או עצי, אנחנו מברכים מיני בסמים במוצאי שבת, לבין סמי הקטורת. דהיינו, הערכה הזאת היא קושרת, היא מעלה בזיכרון, היא מעלה בדמיון. אנחנו עושים את זה בבית פרטי, יש איזה מקום במקדש שעבודת הקטורת היא העבודה גדולה לשמיים, ומכיוון שהעבודה הזאת שבתה, גם אנחנו לא עושים משהו שעשוי להזכיר דבר כזה. כך על כל פנים עולה מתוך הבית הזה. וחלילה להריח חצי בסמים, מדוע? מפני שהרי הזמן הזה את קטורת הסמים בוששו יהירי לאומים. זאת אומרת, היהירים, הגאוותנים שבין אומות העולם, הם בוששו, הם דרכו על כבוד ישראל או על קטורת הסמים וכו'. וביום זה מימים לבקיע די עד סיבת, וזוהי סיבה לבכייה. קשה לי כמובן הביטוי עדי עד, זה לא הולך לי, כך הוא קרא גם כתוב אצלכם, בבכי עדי עד, הרי המפורש זה יתהפך. לא יודע איך להסתדר עם זה. עד שיתהפר זה עדי עד. נו, אתה לא מרגיש שאתה אומר עדי עד, אז כשהיתהפך הזה הוא מצטמק, אולי.
ועבדו לעולם.
נו, אני כבר הייתי מסכים שאחרי יובל שנים מהחורבן ייבנה המקדש. חלב היא נועם כל פי אליל ברעם, איכה ישבה בזעם העיר הבת ים, יום שרו מין נרעם, ידידים נצורים כבבת, כאן הוא עוד פעם משתמש בנצורים כבבת, וכנראה שיום שרו מין נרעם, הכוונה היא מהרואה אותם, זאת אומרת, או ממקום המראה. ויש כמובן פה אזכור מאוד מעודן ליחס של ישראל עם הקדוש ברוך הוא כיחס של רואים, של רואה, צום זה רואה. הקינה השנייה, שוב על אותו סגנון, אני באמת כמו שאמרתי לא יודע מדוע הספרדים עשו את שני הדברים, אבל פה יש גם את המסגרת של ההבדלה. אני הגבר הכונן בליל זה במר ואת אונן, תחת ויועם איכה זהב יועם, וזה כמובן מתוך המגילה, שבת זה ליל תשעה באב, שבת זה ליל תשעה באב בצאתו, זה כמובן כשחל במוצאי שבת בטת באב, ואולי לא, אולי בדיוק הפוך. דווקא כשמוצאי שבת הוא אור לתת באב. בצאתו הילל ואדאב, בלב דאבה, בדאבון, ומצא כוס תרעילה, דיינו, בנחמה, הרי כתוב שם, שתית מצית, דיינו, בתקופת הנחמה התגלה שהקדוש ברוך הוא, שציון, שתתה את... אולי אפשר לתת לו עם איזה משענת, או בסדר. שתית מצית את כוס יין תרעלה, גם הביטוי שמופיע בתהילים, יין תרעלה זאת אומרת יין, וכאן אתה שומע את זה חזק מאוד, בדרך כלל מבדילים על יין, ואילו היין הזה, הפעם, הכוס יין הזאת הפכה לכוס יין תרעלה, תחת כוס ההבדלה, לדורות קבעתי נהי, בליל זה וקוננתי ואבכה ואשב משמים ולא אריח חצי בסמים. מר לי מר באבוני, הביטוי שמופיע גם בישעיהו במלאכים בתפילתו של חזקיה, מר לי מר, מר לי באבוני וגברו עליי מעניי, בשרוף עיר הקודש בורא מאורי האש. זה ודאי גם כן אחד הדברים הנמרצים ביותר, לראות להבות ששורפות את המקדש, ששורפות את ירושלים, ואתה צריך לשאול את עצמך, זה צריך להיות
נשאל בצורה סרקסטית. מותר לברך בורא מאורי האש לאור האור של בית המקדש הנשרף? הרי מוצאי שבת היה. כמובן, לא נהנה, הפשט הוא ככה. מי שישאל שאלה כזאת, אסור בכלל לדבר איתו. כשהוא רואה מקדש שרוף, אז זה מה שחשוב לו, מקדש שרוף, אז השקלים יטילו את עצמם לתוך השריפה. על כל פנים, משהו מעין זה, אני חושב שפה סיפר את זה הרב של חיפה, ואם לא, על כל פנים אני שמעתי את זה ממנו, שהוא הרי היה פה במצור בעיר העתיקה, הרב של ישו, וכיוון שהוא נפצע ברגל, אז הוא לא הלך בשבי, רק קצת יותר מאוחר. אז הביאו אותו למנזר הארמני, זה הרי היה ליל שבת, זאת אומרת, ביום שישי בצהריים נכנעה העיר, והוא ישב, כשהוציאו את כל היהודים פה, אז הם השתוללו פה ואת הכל העלו באש, שרפו את הכל, ואז הוא מספר איך שהוא דידה על הרגל הפצועה שלו וניגש לחלון וראה את כל העיר העתיקה נשרפת. והוא היה יהודי יחידי בין הליגיונרים שם, והייתה לו הרגשות פה שהכל לנגד עיניו נשרף. ומותר מסתום להגיד, זה לא יפריע לו בבחירה, שהוא היה חבר ברית חשמונאים, יושב פה עצבניק אחד, אני לא מדבר עליו עכשיו, ואחת הסיסמאות שלהם הייתה, בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום. אז הוא אומר שהוא הרגיש חזק מאוד את הבדם ואש יהודה נפלה, כשזה היה לנגד עיניו. משהו מעין זה, בשרוף עיר הקודש, ואז הוא אומר, אבל אולי יש פה אפילו איזה צליל של צידוק הדין. בשרוף עיר הקודש, כשאנחנו מברכים בורא מאורי האש, אנחנו מברכים למי שהוא אחראי לזה שיש אש בעולם. אנחנו מברכים בורא מאורי האש. אז למרות שהוא שרף את עיר הקודש, עדיין יש פה איזו הרגשה של הצדקת הדין בורא מאורי האש. במוצאי שבת, אפגיל לבבי שבת, וירבה יגוני כחול המביל בין קודש לחול. ראה כי אין מנחם ואכזר שב מרחם, ומעט תשעה באב יתומים היינו ואין אב, וכמובן זה שימוש במה שיש במגילה. מיום נתנו קולם אבות בליל זה חטאו במעלם, זה כמובן מה שאמר בפיוט הקודם על הלילה הזה, אז הוא אמר ממתי התחיל הלילה הזה להיות טרגי? מאותו זמן שהאבות שלנו, דהיינו המרגלים במדבר, חטאו במעלם, וכשוב יש פה כמובן שימוש בחטאו במעלם בשם, קבעתי לי בחייה, אלא לא קבעתי, אני אקבע לכם אותו, אמרו חז"ל, תעניה וענייה, אבות חטאו ואינם, ועכשיו יש, שוב, זה כמובן שימוש במה שיש בפרק ה' באיכה, אבותינו חנו ואינם, ואנחנו אבותינו סברנו, אבל הוא אומר, אותם אבות שעליהם מדובר בבית הקודם, שהם זה חטאו במעלם, הם כבר אינם, ואיך אסבול אני אבונם, האם שוכן ערבות יומתו בנים על אבות? למעשה זו אותה שאלה ששאלו גם ירמיהו ויחזקאל. קום ברחמך אלוקינו ורחם עלינו והפוך אבלינו לששון בכל לב ישעך אדון לכם אבלי ציון מייחלים ישע ופדיון ושוב שבות בני ישראל ובא לציון גואל ויש פה כמובן איזה השחלה של העובדה שלא אומרים ובא לציון אלא מתחילים ואתה קדוש שהוא יזכור כאילו לא אומרים וינועם ולא אומרים ובא לציון אבל הוא יגנים את זה כאילו כמו שהוא ביקש בפיוט להכניס גם אלטרנטיבות, גם לבשמים, גם למאורי האש וגם להבדלה, כשמאורי האש בא כברכה בסוף וכבר ראינו שלא כל כך אלגנטי מבחינת ההלכה, אז הוא הכניס להם את אהובה לציון גואל. כן, בבקשה. כן. סליחה, אני שומע. אז מצד זה...
ככה
אבל יכול להיות שיש הבדל בין אם זה חלק מהטקס, אולי אתה צודק, בסדר. שמה? בתשעה באב. ואילו ביום הכיפורים לא חייבים בזה, מה שהתורה אסרה, התורה אסרה. מקובל עליי, בבקשה. אני הייתי מציע, אם לא אכפת לכם, שתקומו קצת לחלץ את הרגליים, ואחרי הפסקה של 10 דקות,
אולי נעסוק קצת בפיוטים על, בשני הפיוטים האחרים על גלות ספרד. הייתי קובע את הצום בעשירי. על המשקל הזה אני אומר שאם אני הייתי במשרד החינוך, קודם כל היו דברים אחרים, אבל אבל אם הייתי, אני מקווה לומר גם בקדנציה הקודמת, אני לא יודע אם הייתי עושה מגלות ספרד עסק. 500 שנה לגלות ספרד, אז מה יום טוב? מה? עזוב, ניסה הנשיא לספרד, יעשה שם שלום עם המלך, אם זה טוב ליהודים, לבתי ספר. אבל מה היום טוב הזה? ללמד בבתי ספר 500 שנה, ספרדים, מה? תראו הספרדים בשביל מה? בשביל 500 שנה? אמת, הלילה יש לזה משקל מיוחד. אני מחפש את אותו אברבנאל, עוד לא מצאתי אותו, אבל הוא כתוב באיזה מקום. אברבנאל הרי היה, יצא בראש הגולים, תגב נראה. במקום אחד הוא כותב, ביום הזה, בתשעה באב, בשנת רשנון ב', היום תשנון ב', היינו 500 שנה, יצאו כל צבאות השם מארץ ספרד. זוכר אולי מישהו איפה זה כתוב? זה כתוב, אני לא זוכר איפה. בבקשה? אני מחזיק מספר מלאכים ולא מצאתי, חיפשתי. לא, הוא כתב שנה אחרי זה.
אני שמעתי שהוא כתב
זה במכתב מסוימים שבייד. אני קראתי בספר התודעה שזה כתוב את זה בהושע הוו, ובהושע הוו של הברבנאל שלי לא כתוב את זה. אז אני לא יודע אם זה טעות הדפוס או זה מהדורה אחרת. עוד פעם? לא יודע. אבל לעומת זאת, יש כמה דברים של הברבנאל שהם כן קשורים לעניין הזה, והנה אברבנאל בירמיהו ב' על הפסוק בחודשה ימצאונה. אז זה לא מצולם לפניכם, אני רק קורא את זה. ההוראה של הנבואה הזאת של ירמיהו שיש איזה תאריך שבו האויבים יתפסו. אז כתוב באברבנאל כך: הלא תראה שבאותו חודש נגזרה גזרה על דור המדבר ששם ימותו, ולא תשעה באב היה בו ביום, נחרב בית ראשון, בו ביום נחרב בית שני. ועכשיו הוא מונה עוד כמה וכמה דברים שהתרחשו בו ביום, לא ידוע לי שהם מופיעים גם במקומות אחרים, אבל בו ביום נחרב אלכסנדר יקל גדול מהיהודים שהיה שם, בו ביום נעשה גירוש אי קצה הארץ הנקרא אנגליה, בו ביום נעשה גירוש צרפת בשנת כ"ה, גרש יגרד, קלה יגרש אתכם מזה, ועוד כמה מהשמדות וגירושים היו בחודש ההוא לישראל. ומה הוסיף עוד לדבר? והנה כשגזר מלך ספרד גירוש על כל היהודים אשר בכל מדינות מלכותו, שיצאו כמשלוש חודשים, נשלם והיה מראשון במאי עד ראשון ביולי, זה נוסח הגזרה של המלך הספרדי, היו יהודים חייבים לעזוב את ספרד. הראשון ביולי היה תשעה באב. ולפני 500 שנה, והיה יום היציאה ט' באב, והוא לא ידע מזה הזמן דבר, כאילו מן השמיים הדריכו להגבלת הזמן הזה לקיים דבר הנביא שאמר בחודשה למצאונה. זאת אומרת, אברבנאל שראה בעיניו את העניין הזה, הוא תפס שזה מה שמקופל בדבריו של הנביא. אמת, והדבר הזה מופיע כאמור בהקדמתו של אברבנאל לפירוש במלאכים וגם בסופו, ואז הוא מספר והוא כתב שנה אחרי זה כשהוא היה כבר בנפולי. ובשנת מזרי ישראל לקד מלך ספרד את כל מלכות גרנדה והעיר הגדולה רבת ים ובחזקתו וגבוה לבה וכו', ואמר צורו מתוך עמים ארצות ספרד מסיציליה מיורקה וסרדיניה שתחת ממשלתי, וכי משלוש חודשים לא תשאר פרסה מכל השם יקרא בשם יעקב מת. ועכשיו הוא מספר על ההשתדלות שלו: בעת היותי שם אני בחצר בית המלך יגעתי בקוראי ניחר גרוני, דיברתי אל המלך פעמיים שלוש והתחנן לו לאמור אושיע המלך למה תעשה כל לעבדיך הרבה עלינו נוע ומתן זהב החסד וכל איש אשר לאיש בית ישראל ייתן בעד ארצו.
קראתי מאהבה אירועית מן המלך, היו גם בין השרים הנוכרים שעזרו לו, וכמובן בחלקם גם מטעמים כלכליים, הם הבינו איזה משבר כלכלי יפרוץ בספרד אם כל התחכום היהודי ייעלם מהם. אבל כל זה לא עזר, וכמו פטן חרש, ירתם אוזנו לישיב את מכל, והמלכה עומדת על ימינו לסיתנו, היא הייתה יותר משפעת מהאנשי האינקוויזיציה, היטטו ברוב לקחה לעשות משהו אחר וגמור, ידענו ולהלכנו, לא שבתי ולא שקטתי ולהלכנו ולברובס, וישמע העם את הדבר הזה והיטבלו, ובכל מקום אשר דבר המלך מדעתו מגיע אבל גדול ליהודים, ותהיה חרדה גדולה מאוד אשר לא הייתה מיום גלות יהודה מעל אדמתו. ויאמרו איש אל אחיו חזק ומתחזק בעדתנו, לגבי כמובן התופעה של האנוסים וכו', ואנחנו בנהר בשם אלוקינו, וילכו בלו כוח 300,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד מכל מדינות המלך, וילכו ויצא מלכם לפניהם והשם בראשם. זאת אומרת, יצאו רק המאמינים, זה יאמר להשם אני וזה יכתוב ידו להשם, והם הלכו למלכות פורטוגל ומלך למלכות נברה, קוראים אליהם ומי צרה חשיכה, ויש פה סיפור איך שהלכו במים ובים וטעו באו באש כי נשרפו האוניות ודיבר בהם יש השם, סף איתם מילים בלהות, גם אני אבחר בהקם דרך אונייה בלב ים, ואני בתוך הגולה באתי עם כל ביתי הבנים בניי והצור צוני, פה העירה או העירה נפולי ההוללה אשר מלכי המלכי חסדים, השנה הזאת שנת גרים הייתם, ותף ריש, סליחה, ריש נין ג' ושנה אחרי זה, ואז הוא החליט לקיים את מה שהוא נתר לפרש את ספר מלכים וכו' וכו'. משהו כגון זה יש גם בסיום של ספר מלכים, כשהוא, וזה מסורת מעניינת, אני לא יודע אם נופלת במקום אחר, וראוי שתדע שכבר באו עם מלך בבל על ירושלים מלכים ושרים ומלכי שאר הגויים והוליכו היהודים אל ארצם, ובכללם היה פירוס מלך ספרד. מסורת שאברבנאל מספר, וכנראה זו הייתה מסורת מקובלת אצל יהודי ספרד, שבין קואליציית המלכים שכבשו את ירושלים עם נבוכדנצר היה גם מלך ספרד, וגם אחד מיוון שיצא בכל העולם לכבוש ארצות, ואחרי שרצה לעשות גבוהות לקח עמו חיל גדול לספרד ולא בכל ספרד, והלך לו לארץ איטליה, והוא היה מהשרים אשר פרסו את טרויה, ואחר כך הוא נתן את מלכותו לבן אחותו שנקרא איספן, ועל שמו נקראת כל ארץ ספרד איספניה. ויש פה איזה אגדות על הנישואים שלו וכולי. על כל פנים הוא לקח מבני יהודה בנימין ושמעון מלווים הכהנים אשר היו בירושלים עם רב שבאו ללמוד ברצונם, ויביאם בדרך הים בנות במלכות ספרד, וישבים בשני המחוזות, אחד הנקרא היום אדוליזר, לא מכירים את הערים האלה, ואחת שנקראת לוזינה שהיא כלוז אשר בארץ ישראל, והמחוז השני היה ארץ בטוליטולה מלווישני, וידמה שהיהודים קראו שמה טולדה, כי שם היו אצל הנוצרים. על כל פעם יש איזה מסורות, אחד אומר, קראו איסקולינה על שם אשקלון שהייתה קרובה לארץ ישראל. זאת אומרת, באיזה מקום, איזה מסורות שנתגלגלו. וישבו היהודים ממלכות ספרד, משם ועדתה, ונתפשטו, לא שבו אל ירושלים בזמן בית שני, ונשארו פה. זה הסיפור מופיע בספר דברי הימים הקדומים אשר למלכי ספרד. ואין ספק שגם באו היהודים מהחורבן הראשון לצרפת ולארץ אשכנז ושאר המלכויות גרועים. אני מתכוון נניח לפני בערך 1,000 שנה, משהו כזה, פחות יותר, בתקופת ארבעת השבועים, כשרב חסדאי אבן שפרות, שמואל הנגיד וכולי, כשהמרכז התורני עבר מארצות המגרב לספרד, ושלא לדבר על אותה מסורת גדולה, מה שנוהגים לקרוא לתור הזהב של היהדות הספרדית, וכל זה גרם לאיזו התבססות ולמעמד מיוחד, ואז ממילא הגזרות שגזרו היו הרבה יותר עמוקות, כי פירושו של דבר שהיו צריכים להתנתק משורשיות עמוקה מאוד שהם חיו שם. אני מוכרח אבל לומר שיש פה דבר אחד שמפליא אותי מאוד. הייתי בטוח
שאני פותח מחזור ספרדי, קינות ספרדיות, ואני מוצא רשימה ארוכה של כל מיני קינות על גלות ספרד. בקושי מצאתי אחד וחצי. אין. רואים מהדברים שכתב אברבנאל בהקדמות, בחתימות, רואים שזה היה משהו טראומטי. עובדה היא שחלק לא מבוטל, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לבעיית המספרים, המיר את דתו. למרות שלנו נדמה, מה הבעיה לעבור לארץ אחרת? כמובן בתנאים של הזמנים ההם היה הרבה יותר קשה, אבל זה היה, זה באמת היה מהפך עצום, כי אחרת באמת מה, הם מכרו את יהדותם בנזיד עדשים? הניסיון היה ניסיון קשה מאוד. ואף על פי כן לא מצאתי כמעט. אין לי הסבר לזה. לא שמחתי על עצמי, התקשרתי עם יהודים שאומנתם בכך, עם מקצוענים, גם הם תמיים בזה. כדי לחדד את הקושי, צילמתי לפנינו גם את קינה אשכנזית על גזרות מסעי הצלב הראשון בתת נו. אגב, זה מופיע, זאת אומרת, העיקרון של התייחסות לקינות שלא קשורות לתשעה באב, אלא כמובן שקשורות לעצם העובדה הזאת שישראל הם בגולה ובחורבן וממילא כל אחד יכול להתאפל להם, זה הקינה של רב קלוינימוס ורבי יהודה, מי ייתן ראשי מים וכו', שלא לדבר על הקינה של המערה מרוטנבורג שעלי שרופה באש וכו'. זאת אומרת, לא הבנתי, לא ידוע לי, אבא רחמים זו תפילה שנתחברה כתוצאה מהקורבנות של מסעי הצלב. אבל צריך להבדיל בין תפילה שירגישו צורך להתפלל בגלל הגזירות, לבין איזה הבאה. הרי האנשים היו צריכים לחפש דרכים להביע את האסון הזה שבא אליהם. כמובן ההסבר יכול להיות מאוד פשוט והוא משמעותי. הטראומה של החורבן והגלות הספרדית זה לא כל כך נורא ביחס אל נניח מסעי הצלב. כשאנחנו מיד נראה מה גוף העובדות של מסעי הצלב, מה שהיה, כולל למעשה יכול היה להיות שגלות ספרד תסתיים בלי אף קורבן אחד. אמרו לא, 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 לא יחיות בארץ הזאת. אז אם מתארגנים טוב, כמובן היו כל מיני פגעי טבע. יש איזה סיפור מזעזע בשבט יהודה, בכלל בשבט יהודה יש כמה עדויות היסטוריות, כולל גם עדויות על עבודת כהן גדול, כפי שהוא טוען שאחד הקונסולים שהיה פה מטעם הסנאט הרומי שלח לרומא, או על ההכנות לעבודת הפסח. אבל אז בין העדויות האלה יש איזה סיפור, אני חושב די מפורסם, על ספינה של גולי ספרד, שכמובן הם היו צריכים להתארגן בכלי שיט רבים. אז הם נכנסו לאיזה ספינה קטנה, אב וילדיו, והספינה טבעה, והוא, כולם ירדו לתאומות, והוא הצליח להציל שניים מילדיו וילד אחד, והם הגיעו מאיזה קרש הצלה לאי שומם. היה חם מאוד ולא הנפש חיה, ולקח את אחד, את הילד שלו שנשאר, והילד כבר היה מעולף מצמה, והלך לחפש איזה מקום יישוב, איזה מישהו שיוכל לתת לו משהו, כי זה היה סלע צחיח. ואז הילד לא מצא, והילד נפר את נשמתו. אז הוא אמר, תשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, אני רואה שאתה עושה הרבה דברים שאני אפסיק להיות יהודי. אתה גירשת אותי מספרד, אתה איבדת לי את כל המשפחה, עכשיו איבדת אותנו בים, אני הצלחתי להציל את הילד הזה, ועכשיו אתה גם הרגת לי את הילד הזה ולא נתת לו לשתות. ואתה חושב שזה יעזור לך שאני אפסיק להיות יהודי, אז אני מודיע לך שלא יעזור לך כלום ואני אשאר יהודי. זה עוצמה עצומה של אמונה. אני שואל, דע לך שעל כורחם של יושבי שמיים אני נשאר יהודי. זה מסירות נפש עד הסוף. אז זה מן העדויות הבודדות שאני על כל פעם מכיר ששייך לקידוש השם בינו לבין עצמו של אדם, מסירות נפש עד הסוף שענייני אמונה. אבל מעשים כאלה היו מעשים בכל יום בגזרות תתנו. מעשים כאלה היו שכיחים מאוד במסעי הצלב. יש מי שיכול לבדוק, מפורסם מאוד בדעת זקנים בעלי התוספות, במקראות גדולות, בדעת זקנים בעלי התוספות בפרשת נוח. יש שם דיון, שופך דם אדם באדם מנפל שופך, מה משקל של מי שמאבד את עצמו לדעת בעת מצוקה. זה לא כל כך ברור פה, אם מפני שהוא חושש שהגויים ישתלטו עליו, שהוא לא יוכל לעמוד בניסיונות, זה כמובן תלוי בהסבר, האם שאול עשה כהלכה ולמה הוא עשה את הדברים האלה. אז שם כתוב בבעלי התוספות, בדברים חמורים מאוד, שאותו רב שהורה שמותר לשחוט ילדים כדי שהגויים לא יתפסו אותם, והוא עשה את זה לשם קידוש השם, עתיד ליתן את הדין, דברים חמורים מאוד, מפני שהורה לא כהלכה. אני לא ניכנס עכשיו להפיק, בבקשה? לא שומע מה שהרב אומר. כן, אני על כל פנים, אז דברים כאלה היו מעשים בחולים, אנחנו נראה את זה בקינה. זה אולי מסביר קצת את העובדה, אין הכי נעמי. גלות ספרד בוודאי הייתה מאוד מזיקה וחמורה ליהודים שחוו את החוויה הזאת, אבל כשאתה בא חשבון על צרות אחרות שהיו, אתה יכול אולי להבין, כי מה קרה? אלה שניצלו, ממי אנחנו מבקשים שיכתבו את הקינות האלה? ממי שניצל? אלה שניצלו, אחרי זמן קצר, אברבנאל. אברבנאל ישב לו בנפולי בצורה כזאת שהוא יכול היה לכתוב פירושים רבים על ספרי התנ״ך. אז באיזה מקום שהוא הייתה שלווה יחסית? אלה שבאו לאמסטרדם, אלה שבאו להולנד, לכל המקומות האלה, הם אחרי זמן קצר התיישבו. אלה שבאו לטורקיה, לארצות הבלקן, וגמרנו, בסדר, היה העתיקו את מושבם וכו'. זאת אומרת, אני חושב ככה, אחרת אין לי הסבר לזה, שהטראומה הזאת של הגירוש היא חלפה לה, התנדפה לה בזמן די קצר, ולכן לא מצאו צורך, גם לא היו פגעים כל כך גדולים. ואולי דבר נוסף, והוא עמוק, וזה אמרתי, אני לא הייתי כל כך סס לקבוע, אם כן לקבוע איזה ציון לתאריך של 500 שנה לגלות ספרד, זה על הטובה שצמחה מזה. אם יש משמעות, ועל כל פנים, אולי המשמעות היותר גדולה של 500 שנה לגלות ספרד, איך היינו היום נראים בלי התוצאות החיוביות של גלות ספרד? הבית יוסף, ספרד. האלוקים חשבה לטובה, הם חשבו לרעה. ההתעוררות שבא כתוצאה מזה, אני כבר לא רוצה לדבר על צפת בתקופה שאחרי זה, כתוצאה מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הרבה צדיקים העמידה לי כרבים בני שוממה מבני בעולה, הרבה צדיקים העמידו לי בחורבנה יותר מאשר בבניינה. יותר, בלי ספק, זה ברור, שיותר מאשר בבניינה של ספרד ערב הגירוש העמידה כוחות ויצירה וחידושים ומופלאים אחרי זה. קשה להשוות, השואה בכלל אין לה אח ורע, ובכלל אנחנו יותר מדי קרובים לזה. אבל בלי שום ספק, שיבואו פעם בפרספקטיבה של דורות לעשות חשבון, אז העובדה שהמספר הכמותי של בני תורה כיום בעולם עולה מבחינה כמותית לאין ערוך על מה שהיה באירופה ערב השואה. אני לא מדבר שום דבר על האיכות, זה ברור, אנחנו יותר מדי קרובים לתמונה, אבל המשמעות הרבה יותר מכל טראומה כזאת, מכל ניסיון כזה, בסוף החשבון ההיסטורי יהדות הייתה מחוזקת. לכן אם יש לדבר על גלות ספרד, יש לדבר על המשמעויות הרוחניות שלה, ואיך הקדוש ברוך הוא מראש מגלגל איך שהוא מגלגל. אולי גם זאת קצת סיבה מדוע העניין הזה לא מצא מקום בקינה. בכל אופן, יש לפנינו קינה אחת, אני האחד שמצאתי.
גם השואלה זכתה להרבה קינות.
קודם כל חילקו היום קונטרס לא יודע אם לא, לספרדים הם לא חילקו. יש, אני חושב שאפילו רב אביגדור חיבר איזה קינה על, על השואה. אבל כאן נדמה לי שזה כבר דבר אחר לגמרי. גם כאן יש מקום מיוחד לספרדים. כנראה שבגלל, אני חושב זה פשוט, שבגלל המאבק עם הרפורמים והרפורמים למעשה באירופה, שחידשו תפילות וכולי, אז היהדות הפכה למאוד, היהדות האשכנזית הפכה למאוד מאוד, הפכה למאוד מאוד רגישה לחידוש תפילות. גם הבעיה של יום העצמאות נכנסת פה. לא כל כך, הסטנדר היהודי בבית הכנסת הוא לא הפקר. אז ממילא חששו מכל דבר כזה. אצל היהודים הספרדים חידשו תפילות, הרב עוזיאל זיכרונו לברכה. זה היה דבר שכיח, היה אומר תפילה ככה, תפילה ככה, היה מתפלל, היה מחבר כולל שם שמיים בלי בעיות. ואני חושב שזה זה, זה נורמלי. שם לא הייתה הטראומה הזאת של החשש מפני מה יאמרו שמכניסים את התפילות. אז זה, לדעתי זוהי הסיבה, חוץ מסיבות רוחניות פנימיות שאין לנו כלים של ביטוי, שלא ססו. תראה, נו יש כבר קינות על, נניח על יום העצמאות לא מוכנים כל כך, אבל על הקינות הרי יש לא ססו. עובדה היא, אני מסופק בכמה, בכמה קהילות רציניות אומרים בכובד ראש קינה שמחבר בין זמננו כתב, למרות שצריכים, עובדה היא, הרי זה מה שנהגו בתשעה באב. תשעה באב דיברו על שריפת התלמוד ודיברו על גזרות מסעי הצלב, והכניסו עוד כמה וכמה דברים בין שירו בתשעה באב בין שלא, וכי זה, זה יום של בבכי. איפה אומרים את זה? אני מסופק עם זה. כנראה שנעשינו מאוד אלרגיים לכל מיני שינויים או דברים כגון אלה, חוץ מהדברים האחרים. אצל הספרדים אני חושב הרבה יותר נורמלי בדבר הזה, כי לא היה בכלל את המפגש הזה. אבל אז כמובן חוזרת השאלה, אז למה באמת אין קינה או קינות ספרדיות על הגירוש? יום מאורי חשך בגירוש קסטיליה, אוי לי על שברי, שבר ירושלים אל תזכרי עוד. ויש לי פה קושי, אני לא יכול להבין את זה. הרע לי ואויה לי. מה פשוט שבר ירושלים אל תזכרי עוד? להגיד שהוא אמר שגירוש קסטיליה הוא יותר חמור מאשר שבר ירושלים? לא יודע פשוט. רק רגע, מיד אני אוכל לשמוע. רק רגע, מה רצית לומר? ממקום שבאת, זה קושיה יותר חמורה. שם הפשט הוא, כיוון שהניסים של העתיד לבוא יהיו יותר גדולים מאשר ניסי יציאת מצרים, אז לא יזכרו ולא יעלה הלב ולא יאמר וכו'. אבל פה, מה אתה תגיד? אנחנו מאמינים ששבר, שבר ירושלים הוא הגדול ביותר מבחינתנו. מה היה גירוש קסטיליה? אני מצטער, תחושה אישית כזאת אסור לתת לה ביטוי במחזור. אם יש לך תחושה כזאת, אתה צריך ללמוד מוסר ולשנות את התחושה הזאת, היא לא בריאה. אבל מה אתה, מה אתה נותן לה ביטוי וזה עוד נכנס? לא יודע פשוט. בוודאי שעשה שימוש עם זה, אז מה זה גלות החל הזה? זה הגלות, אחד הפירושים שהחל התחיל. הגלות שהתחילה, אז מה זה נוגע? אבל אז להגיד שלכן שבר ירושלים לא תזכרי עוד, הרי בצדק לא תזכרי עוד, זה, 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 זה שימוש מהפסוקים עליי ברמיהו, לא יזכרו ולא יעלה הלב מחמת הטובה שתהיה לעתיד לבוא. לא יודע. כי לשבר קסטילה לא נמצא צורי. מפורטוגל נשמע כל מיהי במראה. כמובן כי בשלב נוסף אז גם מלך פורטוגל אימץ לו את הגזרות הספרדיות. עליי ועל עליי, כי אין שבר כשברי ומזור כמזורי. אז פנים מלך קשה מנובל שמו, אולי לא רצה לציין, ואולי זה צליל איזשהו קשור. או, זהו, אולי אני יפה, אני לא חשבתי את זה. יכול להיות שעשה לכן מנואל ומנובל שמו. עליי ואויה לי, שכח שם אלוהי, אלוהי אישי ואורי. אולי בבית הבא יש רמז בניסיונות המרת הדת. ילדים האומרים בכל יום שמע ישראל, עליי ועל עליי, אומרים לעץ הקיצה ולאבן אורי. אולי דווקא מפני שהילדים היו יותר קלים לפיתוי, אז אומר, אותם ילדים שאנחנו חינכנו אותם לומר שמע ישראל, הם אומרים לעץ, הכוונה היא לצלב, כי היו הרי אומרים, מגישים להם את הצלב וכולי, אומר להם, כמובן, עושה שימושים אשר נזכר בישעיהו, אומרים לעת לקיצה ולאבן אורי, המייחדים בכל יום השם אחד, אה עליי ואויה לי, אמרו, אב בן ורוח אשר הוא יוצרי, שקוף מאוד, הנה הניסיונות של הנצרות, על האב והבן ורוח הקודש, וכמובן לא אמר רוח הקודש, אלא אמר רוח אשר הוא יוצרי, כשהוא התכוון לניסיונות לפיתוי. קיימו וקיימו אבותם כהם, עלה, עליי ועל עליי, אמרו שלושה אלה, אב ובן ורוח, הם כתרי ונזירי. ספדו ונראו מאיר, אז כאן הוא גם מקונן ורומז לאנוסים שלא עמדו בפיתוי. ספדו ונראו נהיה על בית התפייה, היה עליי והיה לי, איך ספרי הקודש נתמנו באפרי, לא ידוע לי שהייתה גזירה על ספרי הקודש, אולי יש פה רמז לספרים שהם גנזו בזמן שהם אמורים היו לצאת בגולה, והרי הגזירה הספרדית הייתה שחוץ מצידה לדרך אסור להם לקחת שום דבר, אז ממילא אולי חלק מן הספרים שהם לא יכלו להגניב החוצה, הם תמנו אותם, וגם זה... לא ידוע מי כתב את זה, זאת אומרת, בוא נאמר כך, הדבר, אני גיליתי את זה, יעקב חזן עזר לי לגלות את זה במחזור הספרדי, צלצלתי לדוקטור אפרים חזן שהוא מומחה גדול בזה, הוא גם לא ידע, לא ידוע לי מי שיודע על... נדמה לי שמישהו אמר לי גם שרוב הקהילות הספרדיות לא אומרים את זה, זה בסדר, אה? אולי בגלל באמת שיש להם כמה קושיות על זה. עוד פעם? ממעטים בקינות. בבקשה? מכיוון ש... מה, אין מה לעשות משהו אחר? לא, לא, לא. עכשיו כבר, ממילא מעמתים בקינות שיש ברית, שיש איזו סיבה. ולא, זה מוסמך או סתם בלבטים שממהרים ללרד? כן? ומה עושים? אצל האשכנזים מחפשים מה למלות את היום עד חצי היום, עוד מוסיפים מדיחה, אין, הער, אולי, בסדר. שאל? זה חצי רעיון יפה, אולי איפה אברבנאל זה לא מצאתי אותו, איפה הוא כתוב? זה
קראת? אולי בהקדמה של אברבנאל?
לאברבנאל יש הקדמות רבות וארוכות כאורך גלות ספרד. על כל פנים, אני לא זוכר, אבל זה ראיון יפה מה שאתה אומר, אבל זה ראיה למה שאני אמרתי. יכול איפה להיות שכמו שאברבנאל עשה את זה, אולי לאברבנאל היו הרבה ספרים, כי הוא היה תלמיד חכם גדול, אז לכן גם התמנה, אבל יכול להיות שגם יהודים אחרים עשו את אותו הדבר. כיוון שהם תמנו את הספרים, אז מלא זו הייתה סיבה שהוא יקונן על זה. אז כשהוא אמר איך ספרי הקודש נתמנו באפרי, סתם היהודים שגלו מספרד הייתה להם בעיה, והם את כל הספרים שלהם תמנו. אז זה גם כן, אמנם זה לא חילול הקודש ממש, זה יותר מה שיפול לביזה בידי הגויים. כמובן, אם אתה לוקח למשל את הקינה של המהר"ם מרוטנבורג, שמדבר על שריפת התלמודים, זה הרבה יותר חמור. וחכמים וחסידים אנשי מעשה העליי ועל עליי אמרו באיש מת שמתי אני סברי. זה באמת משפט נמרץ. זאת אומרת שהוא מדבר שגם אנשי מעלה, חכמים חסידים ואנשי מעשה, לא יכלו לעמוד בפיתויים של הנוצרים, והם אמרו באיש מת, בישו, שלא קם, שמתי אני סברי, זה ציטוט כאילו מקבלת עול הדת הנוצרית. נחמנו האל בקרוב בתשועה, במקום הערים בתרועה, בבוא ינון ואליה גואלי. הנוסח הבא הוא, יש בו גם כן רק רמזים, גולת ספרד, בכל לבבכם ברכו השם אלוהיכם, היה חכמים מעמד מהודר, ראשי ישיבות תנאי מתנאי מסודר, אתה מושלחים בארץ כידר, וזה אולי קצת רמז לגולה, שמעו ונזהר היו קהלכם, זאת אומרת שממה, בכו ביגון ולבבות חרדו, ועל בחורים אשר למדו תורה ואתה נשתמדו, ושוב ראיות להתנצרות, הורידו כנח על דימותיכם, ראיתם בתולות נאבות כתרצה, מקוות חופה גילה ודיצה, בעולם אכזרים נתנים למשיסה, גילו את רבת בנותיכם. התבודות בנות ישראל, נשים נשואות הן ידם לעל או לאל, האומות שלולות ביד צר מתגאל, אחי לזאת, נא יגדל כאבכם. מי שמע כזאת, בזאת מתפעל לרעה, דת ישראל הנוראה, ביד שפחתה מגואלה ומוראה. צור תמי קראו לכם, הנוצרים, צורת ההתכנסות שלהם, החי וראה גזרת יעלום, אולי ספיר גזרתם, קבעו וביטחו לאל אילום, כי ממרומו יבשר שלום, חזקו וימצאו את לבבכם. אז אני פטור עכשיו כמובן מלדון בכל הצדדים הלשוניים, אם זה יפה או זה יפה, אם יש פה משקל, אם יש פה בלבטי, שאני התכוונתי לצד ההיסטורי של הדבר הזה. טוב, לא נוכל את כל הזה לפרש, אולי רק נקרא קצת איך פרקונימוס תיאר פה את הגזרות, את מסעי הצלב הראשונים. מי יתם ראשי מים ואיני מקרונוס לי ואבקי כל ימותיי ולילי את חללי טפיי ועוללי וישישי קהלי ואתם ענו אוי ואבוי ואל עליי. אתם רואים יש פה שימוש באותם המושגים שיש, כמובן הקינה הספרדית יותר מאוחרת, קשה לי לדעת אם היא הושפעה מזה. ובכו בכה, בכה הרב על בית ישראל ועל הראשם כי נפלו בחרב, כמובן יש פה שימוש מקראי. ודמו התדמה עיני והלכה לי שדה בוכים. אינני זוכר, זוכר מישהו? אני לא זוכר שיש במקום אחד שדה בוכים, יש שדה צופים וכולי. אז הוא חידש איזה חידוש חדש, שדה בוכים, זאת אומרת יש איזה שדה, יש איזה מקום בודה, בבקשה? שדה בוכים, רגע, יש, היה על מלאך השם מן הבוכים, אבל הצירוף על שדה בוכים? תראה לי אחר כך, אני לא זוכר. והלכה לי שדה בוכים, ואבקה אימי מראי לבב הנבוכים, על בתולות היפות וילדים רכים בספריהם נקרחים. כאן לא נתנו לטמון את הספרים, ואנחנו יודעים שהם, בייחוד כשהם היו במסעי הצלב נטמנים בבית הכנסת, או נחבאים שם, כי בדרך כלל בתי הכנסת היו גם הבתים היותר איתנים ויותר חזקים מבחינת המבנה, והם אמורים היו לשמש להם איזה מפלט, אז בדרך כלל שם היו או מתנפלים עליהם או שורפים אותם, ואז כדי שלא יתחללו הספרים או בשביל לבטא את הדלקות שלהם, הם היו מצמידים לעצמם את ספרי התורה, נקרחים בספרים ולטבח נמשכים, אדמו עצם מפנינים, ספירים ונפחים, כן, זה כמו נופר, ספיר ויהלום, אז עשה פה פטנט, כמו טיט חוצות נידשים ונשלחים, סור ותמי קראו למה מלקרב. אנחנו מכירים יפה את ההתקלסות ואת הגועל שהנוצרים היו מסתכלים על היהודים, והשתמש כמובן בביטוי באיכה, סור ותמי, שצחקו מאיתנו ולא רצו אפילו להתקרב. ותרד עיני דימה ואלילי וענודה לבחי ולחגור סג ככה להספיד המפז יקרו מזהב חמודה פנימה כבודה, כן? כל כבודה בדמי לפני הכבוד, כל כלי חמדה, ואנחנו מכירים את חמדת ישראל אצל אחאב, שזה כלי התורה. ראיתי הקרואה השכולה וגלמודה, התורה והמקרא, משנה והגדה, אינו וקולנו זאת להגידה, אי תורה ותלמוד והלומדה, לא המקום מאין יושב חבב. ואף הפייזו מים דמה להגירה, והקונה מר על הרוגי השפירה. כן, שלוש הערים הגדולות, השפירה, למעשה משפחת שפירה, רובם של משפחות שפירה מתייחסות ליוצאי העיר הזאת, ורמייזה זה עירו של רשי, ומגנצה, רבנון ממגנצה, ובכן אלה הקהילות העתיקות ביותר באשכנז, שרבינו גרשום מאור הגולה, וכמובן אחר כך רשי, כשרועתק המרכז, או קם מרכז נוסף לספרד הקדומה, אז שם היו גדולי ישראל הרעביה וכל בית המדרש של הראשונים הגדולים. בשני בשמונה בו, מסעי הצלב כמובן תמיד התחילו אחרי הפסחה, פשוט מפני שהקיץ הוא הזמן הנוח יותר מבחינת האקלים האירופי להתארגנות, ואז התקופה הראשונה שאחרי פסח אייר הם הזמנים שבוים הצלבנים עברו באירופה ובדרכם בזזו ועשו את כל התואבות שלהם, ואז הגיעו בהפלגה לארץ ישראל. זו גם הסיבה שעל כל פעמים אצל האשכנזים יש משקל מיוחד לאבל של הספירה, ולמעשה לאב הרחמים יש שיטות שאומרים אפילו גם בראש חודש אייר וכולי, גם בראש חודש סיוון לשיטה אחת, מפני שאז באמת יראו הדברים האלה. והנה יש לנו פה עדויות היסטוריות. בחטא באייר, בשני בשמונה בו, ביום מרגוע הוא קרה, וכנראה זה חל בשבת, ביום שזה קרה, שזה היה יום שבת, מרגועי לריגועי נחלפו, המרגוע התחלף להאחירה, זאת אומרת, אני לא מכיר את להאחיר הזה באלף, עשה פה, אני לא יודע איך הוא יסתדר עם זה. עוד פעם? לא, 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 אני בדקתי את זה. יש מי שגרס לאווירה, יש לך גם את הפירוש שם. הוא כותב להכשיך לעשות מכוער, והוא כתב באלף. אינני יודע איך להסתדר עם זה. נהרגו בחורי חמד וישישי הדרה, נאספו יחד נפשם, השלימו במורה. הייחוד שם המיוחד ייחדו בגבורה, גיבורי כוח עושי דברו למערה. אולי גיבורי כוח הכוונה היא גם לעובדה שהייתה שם שחיטה הדדית. וכהני ועלמי נגבעו כולם עשרה, ובמר יגוני ועוצבי ילה להכביר הקהילות הקודש הרגעתם היום בזוכה כעל ורמייסה בחונה ובחורה גוני ירץ ומקיי צערה פעמיים קידישו שם המיוחד במורה, והיה עוד אחד בחף ג' באייר ב-23 בחודש זיו לטהרה, ובחודש השלישי בקריאת הלל לשוררה בראש חודש סיוון, שהיו צריכים לומר הלל, השלימו נפשם באהבה קשורה, האמא עליהם בבכי ילי לחשרה, לחשרה חשרת מים, כלומר מרוב ובחיות, כלומי כתר על ראשם לאתרה, ועל התירי קהל מגנצה האדורה. נמשרים כאן עם הראיות להתגברה, יש לך פה את הנוסח של אב הרחמים, השלימו נפשם על ייחוד שם הנורא, ועליהם זעקת שבר הזעק בנפש מרה, על שני מקדשי יסודם כהיום ורערה, ועל חורבות מעט מקדשי ומדרשי התורה. זאת אומרת, הוא יודע שהוא חיבר את הקינה הזאת שתאמר בתשעה באב, אבל אז הוא אמר, היום הזה, שגם קינה של תשעה באב ושני המקדשים, יש לי עוד משהו לצרף. יש לי לצרף את מקדשי מעט, דהיינו את הישיבות ואת בתי הכנסת ומדרשי התורה. בחודש השלישי, בשלישי נוסף לדאבון ומהרה, החודש אשר נהפך ליגון וצרה, ביום מתן דת סיברתי להתעשרה. זאת אומרת, ביום שמתן תורה בשבועות, שחשבתי שאני אתחזק או אהיה מאושר או אשמח על מתן תורה, וביום נתינתה, כמו כן אז חזרה, עלתה לה למרום למקום נדורה, הגמרא בכתובות שכנתינתה כך לקיחתה וכולי לגבי הספר של תלמידי חכמים, עם פיקה ונרתקה והדורשה וחוקרה, דהיינו הנרתק של התורה, השומר של התורה זה ישראל, לומדיה ושוניה באישון כמורה. שימו נא על לבבכם מספד מר לתקשרה, כי שקולה רגעתם להתאבל ולהתאפרה, כי שפת בית אלוהים הוא העולם והבירה, הבירה אחד הביטויים בחז"ל לקמפוס של המקדש, וכי אלה הוסיף מועד שבר ותו עירה, וכאן הוא הבליע את הבעיה. היה ראוי לקבוע יום צום, יום תענית, באמת בתקופה קצת יותר מאוחרת, בחף בסיוון, אצלנו נבח חף בסיוון קיבל גם משמעות בת ימינו, נו, כמובן אף אחד לא יקשה לא יהיה לקבוע, זה קרב סולטן יעקב עם הקורבנות הגדולים שהיה שם במערב, גם חף בסיוון, אבל למשל בסידור יעקב עמדין אפשר למצוא שיש סליחות, ונדמה לי שהיו קהלות אשכנז שהיו אומרים סליחות עד לתקופה האחרונה בחף בסיוון, שהם גם כן תוצאות של אחד ממסעי הצלב. אז כאן רב קלוינימוס רומז לבעיה. שקולה הריגתם להתאבל, אני חוזר משורה 1056, כי שקולה הריגתם להתאבל ולהתאפרה, למה בכלל אני יכול להצמיד ולצרף את הקינה הזאת לתשעה באב, כי גדולה שקולה מיתת צדיקים כשרפת בית אלוקינו על גדליה בן אחיקם. אז גם כאן זה שקול כשרפת בית אלוקינו עולם והבירה, אבל אני לא יכול לקבוע יום מיוחד כמו שקבעו בצום גדליה, וכי אין להוסיף מועד שבר ותו עירה, מועד נוסף, ואין להקדים, קרא לי מועד, ואין להקדים זולתי לאחריו, אני לא יכול להקדים, רק אני יכול לאחר את זה לקראת תשעה באב, תחת כן היום, ולכן לוויתי עוררה, ואני לכן אני בוכה היום והספדה ולילה והבכה בנפש מרה והנחתי כבדה מבוקר ודר. הלילה אני בוכיה וליבי נוהם נעימות ואקרא למקוננות ולחכמות אלי ואליה כולם אומות היש מחום למחובי לדמות. מחוץ תשקל חרב ומחדרים נעימות, דהיינו זה לא רק מה שהיה בעבר אלא גם בזמן שהוא כותב הוא עדיין נמצא במצב מאוים. חללי חללי חרב מוטלים ערומים וערומות מדלתם כסוכה לחיית ארץ ובהמות, יונק עם מסיבה עלמים ועלמות מקעתים במו מוני ומרבים כלימות, דהיינו עדיין הם מתכנסים בי. אי אלוהינו אמרו, אותו ביטוי שאנחנו מכירים בשירת האזינו חוזר כאן כשהגויים אומרים אתם סיקו אותנו מהאמונה התפילה שלכם, צור חסי בו עטמות ואתם עדיין מאמינים בו, יבוא ויושיע ויחזיר נשמות, חסין יא מי כמוך נושא באלומות, תחשבת יתאפק ולא תחגור חמות, באמור אליי מה ליגי אם אלוהים הוא ירד, איני איני יודע מים כי נהפך לאבל משורר והוא גביא לכל בוכים מלהפג ומלקרר, דיינו אי אפשר להפיג את זה ואי אפשר לקרר את עוצמת הבכי מיינות לי ואין מחזיק להתעורר, חמה בי יצא ושר מתגורר, אכלני הממני עצר הצורר, שיבר עצמותיי זורר ומפרר, סילה כל אביריי הטבור והשורר, מכתי אנושה בין מתאים מביא לי תעלה ומזורר, רתיעה ומזור אין לברר, על כן אמרתי שהוא מני אמרר בבכי דמעתי הלכי לצרב. מה שהיה חסר לי בקינה האשכנזית ואולי היה בשתי הקינות הספרדיות, אם אני רק העברתי משוואה, המחנה המשותף כמובן זה שבשני המקרים יש קינה לא על עצם החורבן של תשעה באב ולא על מאורעות שקדמו לה, אלא על דברים שגם לא שייכים ליום הזה. אברבנאל דיבר על כך שעצם גלות ספרד הייתה בתשעה באב, אבל מסעות הצלב לא זכור לי שיש מקום שזה היה איכשהו בתשעה באב, אבל זה היה בכמה חודשים לפני זה, אבל הוא הסביר שיש לו בעיה הלכתית לקבוע ועל כן הוא גלגל את זה מגלגלים חובה ליום חייו. אבל בשתי הקינות הספרדיות יש סיום של ביטחון כמו שיש ברוב הקינות. ואבו הדקולו זה תהילים, שראינו כבר שבמזמורי תהילים שגם הם כולם זועקים ובוכים, אז יש תמיד ברוב המקרים יש סיום של נחמה, גם בחלק גדול של הקינות יש סיום של נחמה, ואילו במקרה שלפנינו הקינה של רב צוינימוס מסתיימת אדרבה, אל תנחם אותי, על כן אמרתי שהוא ממני, תעזבו אותי, אל תדברו אליי ניחומים, אמרר בבכי דמעתי הלכי לצרב. אז תסלח לי, אבל פסוק, אז מה חוזרים על מה שכתוב באיכה? אבל באיכה עצמו כתוב השיבנו. אז אנחנו, אתה שואל שאלה טובה, אם צריך לסיים למה לא מסיימים, אבל לכל פנים עובדה היא שבכל הפסוקים ביד קק שמשלימים, אז משלימים מאותו מקום, משמע שהיה אלה נחמה, אלא הוא רצה להבליט את האבל, כאן אין אף מילת נחמה מהתחלה לסוף, הוא לא מבטיח שום דבר. הפשט הוא באמת הוא ראה את השואה ולא יכול היה למצוא שום נחמה בדברים שלו. אנחנו כשאנחנו אומרים את זה אנחנו כבר יש לנו איזה מילת נחמה. העובדה שיושבים יהודים רואים את הר הבית שמם, רואים את החורבן, אבל עצם העובדה שיושבים ומקוננים, וכשיש בלי עין הרע ציבור כזה גדול בארץ בעולם של לומדי תורה, זו תשובה לרב קלוינימוס. הוא חשב שאם עשה סבימה לא נשאר שום דבר. הנחמה הזאת היא התחלה שמצד אחד היא מעמיקה את האבל ואת החורבן, ומצד שני היא פותחת פתח לנחמה.